בפרשת בלק, ויעמוד מלאך השם במשעול הכרמים, גדר מזה וגדר מזה. דורשים על זה חז"ל, ויעמוד מלאך השם במשעול הכרמים, אמר לו, הכרמים נמסרים לשואלים. כך כתוב, זה לשון חז"ל, הכרמים נמסרים לשואלים. דהיינו, במילים אחרות, כך לומדים כאן המפרשים, יש כאלה שמגיעים, מתכוונים, הכרמים נרמסים לשואלים. דהיינו, שהכרמים נרמסים על ידי שואלים. יש מין בריאה כזאת במיוחד, בריאה כזאת מיוחדת. שואלים שהיא בריאה שהיא עיקר עניינה, כן, זה לחבל בכרמים. כמו שכבר אמר שלמה וחוכמתו, אחזו לנו שואלים, שואלים קטנים מחבלים כרמים. ישנה בריאה כזאת. חז"ל דורשים כאן את הפסוק במשעול הכרמים. במשעול הכרמים הכוונה שזה מדובר פה, כן, כאילו להציל, כך מדברים כאן המפרשים. זה כתוב גם במדרש רבה, גם במדרש תנחומה. והמפרשים כולם כאיש אחד מבארים שהדרשה של משעול הכרמים הכוונה להציל כאילו את הכרם, כי כרם השם צבקות בית ישראל. בני ישראל נקראים כרם, והשואלים נקראים בלק ובלעם. כלומר, להציל, ויתייצב, ויעמוד מלאך השם במשעול הכרמים. פירוש המילה משעול הכרמים, אז הפירוש הפשוט הוא כמו שכתוב בתרגום, שמדובר פה בשביל, בדרך, כמו שתמיד נקרא משעול, כן. היום בעברית של היום הדבר הוא מאוד שגור. זה מאוד שגור, זה התגלגל, כן, זה התגלגל מה שקוראים היום אפשר, כן, שזה דבר בכלל חסר מקום. זה דבר בלי מקום. בכל אופן, מה שנקרא, כן, מי מדד בשואלו מים, בשמיים בזרת תיקן. מי מדד בשואלו מים, זה הפירוש, בתחיעות רגליו לפי פירוש אחד. תחיעות רגליו. או, זה גם פלוקתא בין הראשונים, איך לפרש את הפסוק באחאב, יספוק אפר שומרון לשאלים. גם שם, זה מחלוקת בין המפרשים, אם לפרש את זה כמדרך כף רגל, זאת אומרת כפסיעות, כצעידות של בני אדם, או שאלים זה מובן אחר. לדעת הרד"ק זה אגרוף, כך לומד הרד"ק, כך לומד המצודות. זה דבר שאדם חופן בחופניו. מדד בשאולו מים, גם את זה הוא מפרש. מדד בשאולו זה הכוונה בחופניו. אבל בכל אופן, לפי כמה פירושים, וכך לומד רש"י, ככה משמע בדברי חז"ל, גם כך. פירוש המילה שואלו זה משום הדרך. מה שמתבאר כאן בדברי חז"ל זה שהשואלים נקראים כך משום שהם סוללים כאילו דרך, יוצרים דרך למשעול כרמים. משעול כרמים נקרא על שם השואלים. משעול הכרמים זה המקומות שבהם או שדרכם חודרים השואלים לכרמים. דבר משונה, דבר משונה מאוד. קצת צריך להבין את זה. נוסף, המשך של אותה דרשה, ויעמוד מלאך השם במשעול הכרמים. הכרמים, אמר לו, הכרמים נמסרים לשואלים, גדר מזה וגדר מזה, אין אתה יכול לשלוט בהם, שבידיהם לוחות כתובים משני עבריהם, מזה ומזה הם כתובים. זאת אומרת, כך הפסוק מתפרש, ויעמוד מלאך השם במשעול הכרמים, גדר מזה וגדר מזה, אמר לו, דבר אחד, משעול הכרמים, דהיינו, הכרמים נמסרים לשואלים, ואני באתי פה, כן. המלאך בא פה להגן על הכרמים בפני השואלים, זה דבר אחד, ודבר שני, גדר מזה וגדר מזה, זה המשך הפסוק. גדר מזה וגדר מזה פירושו, אין אתה יכול לשלוט בהם, משום שיש בידיהם לוחות, שהם כתובים מזה ומזה, מזה ומזה הם כתובים. כך דרשת חז"ל על הפסוק הזה, כמו שהוא. אנחנו צריכים לנסות להבין, זה גם את תוכן העניין עצמו וגם את ההקשר. משעול הכרמים גדר מזה וגדר מזה. דהיינו, משעול הכרמים זה הכוונה, להציל את הכרמים מידי השואלים, גדר מזה וגדר מזה, מה שבאמת מציל, מה שבאמת לא מאפשר לך לשלוט בהם, אלו דברי המלאך, מה שבאמת לא מאפשר לך לשלוט בהם, זאת העובדה שהם קיבלו לוחות, והלוחות האלה הם כתובים מזה ומזה. ננסה קצת להבין את תוכן העניין, כמו שהדברים מתבארים ברמיזה על ידי רבותי. ננסה לפרש את העניין. הרב סנהדרין בדף קוף דלת מתחילים לדרוש שם, רב יוחנן, מתחילים לדרוש שם את מגילת קינות, מגילת איכה. כבר הזכרנו פה, מגילת איכה כתובה בסדר אלפבטו. יש בחמישה פרקים, ארבעה מהם באלפבטה, והפרק החמישי, ספור השם מהיה לנו, אז הוא פרק שהוא לא על סדר אלפבטה, אבל גם כן יש בו חפבט פסוקים. כל יתר הפרקים יש בהם חפבט פסוקים, או בפרק ג' חפבט פסוקים כפול שלוש, דהיינו שלוש אלפבט. כל פסוק, כן, כל אות ואות באלפבטה מוכפלת, משולשת, שלושה. על כל פנים, מגילת איכה, שהיא המגילה שהיא אומרת, היא, אלו הם הדברי תורה של החורבן. אז דברי התורה של החורבן ניתנו, נמסרו לנו באלפבט. כך זה נמסר. כתוב על זה בגמרא שם בדף קוף דלת עמוד א', אומרת הגמרא, אמר רב יוחנן, מה טעם? מדוע זה נמסר בצורה כזאת? מדוע דברי תורה של החורבן נאמרו בצורה של אלפבית? אומרת הגמרא, מפני שהם עברו על התורה שניתנה ב-22 אותיות. כך אומרת הגמרא, זה אמר רב יוחנן, מפני שעברו על התורה שניתנה ב-22 אותיות. כמובן, כן, הדבר צריך ביאור, כן. העובדה שהתורה ניתנה ב-22 אותיות היא צריכה להיות משמעותית, עניין עיקרי בעצם צורת העבירה על התורה. הם עברו על התורה שהיא ניתנה ב-22 אותיות, והדבר הזה הוא המחייב בגללו, זאת הסיבה. כיוון שהתורה ניתנה ב-22 אותיות, לכן העבירה יש לה דרגת חומר כזה שמחייב חורבן. בעוד מקום בגמרא כתוב, הגמרא במסכת תענית בדפי כתוב בגמרא על הפסוק בירמיהו שגם הוא מדבר על החורבן, סיבות החורבן. אז כתוב שם, כי שתיים רעות עשה עמים, אותי עזבו מקור מים חיים, לחצוב להם בורות נשברים אשר לא יכילו המים. פסוק מפורסם בספר ירמיה. זאת אומרת הגמרא, שתיים רעות עשה עמים, 22 שבו כולגו, כך אומרת הגמרא. אז כתוב שם פירוש אחד בראשונים, שיש אפילו מהראשונים שהולכים ומונים את החטאים ומגיעים עד למספר 22, יש שמגיעים עד למספר 24. במערשה כתוב שם, וככה יש ראשונים גם שלומדים, במערשה כתוב שם 22, לפי הגרסה הזאת, יש שם שתי גרסאות בגמרא, גרסה אחת 22 וגרסה אחת 24. 24 אומר רש"י, הכוונה לכל כ"ד ספרים, עברו על כל התורה כולו. הגרסה 22 מפרש המערשה, 22 פירושו שהם עברו על התורה שניתנה. שוב, גם זה אומרת הגמרא, שתיים רעות עשה עמי, אומרת הגמרא, הרעות הן לא שתיים, הרעות הן 22. מדוע? משום שהם עברו על התורה שניתנה ב-22 אותיות. זאת אומרת, העובדה שהתורה ניתנה ב-22 אותיות מכפילה את רעתם ב-22. זה בהחלט לא מובן. מה משמעות האותיות כאן בחומר העבירה? מה עניינם של האותיות בחומר העבירה, בגודל העבירה, בחומר העבירה? יותר, בסיבת היות, בגלל זה, סיבת היות העבירות האלה, זאת הסיבה שלכן העבירות האלה הם הסיבות לחורבן. זאת אומרת, העבירות האלה הופכות להיות סיבות לחורבן בגלל העובדה שהעבירות האלה ניתנו בתורה שניתנה ב-22 אותיות. לכן מגילת איכה כתובה ב-22 אותיות. זאת אומרת, היא כתובה לפי סדר א'. אנחנו צריכים לנסות ולהבין. בלשון חז"ל, כך זה, קראנו פה במשך השנים כמה פעמים את דברי חז"ל בספר יצירה המיוחס לאברהם אבינו, כמו שכתוב בראשונים. האותיות נקראים אבנים, והעולם שנבנה מהמאמרות שהן מורכבות מאותיות נקרא בתים שנבנו מאותם אבנים. האבנים הבונות את הבתים הם האותיות. כדרך שהרי מפורש בפסוק, בדבר השם שמיים נעשו. ויומר ויהי כן, דהיינו כל הבריאה כולה נבראה באותם עשרת המאמרות. המאמרות נאמרות בצירופי אותיות, זה עניינו של מאמר. מכיוון שמה שנעשה זה הויהי כן של אותו מאמר, פירוש שהאבנים שמרכיבים את הבניין, אותם אבנים שמרכיבים את הבניין הם האותיות. האותיות הם הבסיס, הם נקראים האבנים שהם בונים את הבית. שתי אבנים, כתוב שם בספר יצירה, שתי אבנים בונות שני בתים, שלושה אבנים בונות שישה בתים. שלושה אבנים יכולים להצטרף בשש צורות, כידוע, אחד כפול שתיים כפול שלוש, כידוע, כן. כך זה הסדר. שלושה אבנים בונות, ארבעה, אז הן בונות כבר 24 בתים, כך כתוב. כך זה סדר הדברים, והדברים ידעו. בכל אופן, זה לשון חזר, אבנים בונים בתים, כך כתוב. אילו היינו שומרים את האלף בית של התורה, דהיינו, זה מה שמתכוונים פה ללמד אותם, החורבן קרה בעולם בגלל זה. מה שנחרב בעולם, נחרבה אותה מערכת שהיא המערכת של אותם אותיות שהן מרכיבות את המבנה של כל התורה כולה. התורה נמצאת בעולם, התורה נמצאת בעולם, התורה קיימת בעולם, התורה דומיה בעולם, והבית של תורה בנוי בעולם. חורבן העולם עניינו חורבן הבית של התורה בעולם. אין לתורה בית בעולם, אלא היא נודדת מקום למקום, מה שנקרא בית המקדש, מה שנקרא כלל ישראל, שהוא נמצא במקומו על אדמתו כפי הסדר, כמו שצריך להיות. פירוש הדבר שיש לתורה בית בעולם, האפשרות שיהיה לתורה בית בעולם מחייבת את האלף בית של תורה. דהיינו, אם האלף בית של תורה נהרס בעולם, אם האלף בית של התורה לא קיים בעולם, אז אין אבנים שמרכיבים את הבית. האבנים, אותם אבנים שמרכיבים את הבית, לא קיימים. האבנים האלה הם פשוט נפרדות כדרכו של חורבן. חורבן עניינו שכל אבן ואבן נמצאת לעצמה, והיא לא מתרכבת עם השנייה. אין הרכבה של האבנים זה לזה, ולא נבנה בית מתוכה. אותם חסבי אותיות הם העיקר. גילת איכה ניתנה בחסבי אותיות, היא ניתנה בסדר הארץ, סדר הארץ, כמו שכבר הזכרנו פעם, שזה לא בסדר המדויק, הקדימו פה לעין גם בשביל רמץ, כאן שורש החור. אבל מגילת איכה ניתנה בסדר האלף, וכל הפרקים כולם הם בנויים על אלף ב לרבינו. זה מה שמתכוונים, זה אמר רבי יוחנן, מפני שעברו על התורה שניתנה ב-22 אותיות. התורה שניתנה ב-22 אותיות, משמעות הדבר זה שכל מה שבנה את העולם כולו, כל מה שהיה ביסוד בריאת כל העולם כולו, כל אותם המאמרות שהם כל אותם האותיות שהם המרכיבים, האבנים שבנו את בניין העולם כולו, כל אלו כולם נמצאים בתורה. וכשעברו על התורה באופן שהרסו את המבנה הזה, אז אין לתורה בית בעולם, ביתה של התורה נחרב בעולם. דהיינו, נהרס אותו א' ב' שבונה את העולם בצורתו האמיתית, בצורתו הנכונה. צורת התורה של העולם נחרבה, מפני שעברו על התורה שניתנה ב-22 אותיות. זה לא מדובר פה על עונש על עבירות בלבד, לא עונש שניתן עבור עבירות, עבירות ועונש זאת פרשה אחת, אבל מדובר פה על חורבן. והחורבן עניינו שהיה בית והוא נחרב, היה בית. והבית הזה זה לא היה בית פרטי איזשהו, אלא שזה היה בית שהוא, כשהוא היה קיים, אז העולם היה במשמעות לגמרי אחר. כל העולם כולו היה בנוי בצורה אחרת. העולם היה נראה אחרת, עניינו היה אחר. היה עולם אחר. כשאותו עולם נחרב, אז מה שיש בידינו היום, מה שיש בידינו היום, זה עולם לגמרי אחר. אותו בית, אותו מבנה, אותו עולם איננו. אותו עולם איננו משום שאותו א' ב' לא קיים יותר. אחרי שנהרס אותו א' ב', הא' ב' הוא נהרס. כשהוא נהרס, אז אין מקום, כשאין מקום בעולם נהרס כאן משהו, המבנה הבסיסי, היסוד למערכת עולם שייתכן שיהיה בו בית המקדש, מערכת עולם שמאפשרת שיהיה בית מקדש בעולם, מערכת עולם כזאת היא זקוקה למבנה בסיסי שנקרא האלף בית של תורה, צריך להיות קיים בעולם. אם האלף בית של תורה נחרב, אז אין על מה לבנות את הבית. פירוש הדבר שעם ישראל מפוזר ומפורד בין העמים, דהיינו עם ישראל הוא בגלות, מפוזר ומפורד, הוא לא נמצא במקומו. כלל ישראל כשהוא נמצא במקומו, הדבר הזה עצמו מעריך את היחס שבינינו ובין בורא העולם, כמו שכתוב בהרבה הרבה מקומות בתורה שבסתר, מעריך את היחס בינינו ממערכת יחס שבין איש ואישה, כמו שידוע, התורה שבכתב מלאה, ספרי הנביאים מלאים, מכיוון שקיימה לה ביתו זו אשתו, מעולם לא קריתי לאשתי אשתי אלא לאשתי ביתי, וכיפר בעדו ועד ביתו. פירוש הדבר שאנחנו נקראים ביתו יתברך בעולם, אנחנו ביתו בעולם. ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, לא בתוכו אלא בתוכם. אנחנו ביתו, אנחנו נקראים ביתו. חורבן הבית מחייב את החורבן של המבנה הזה של כלל ישראל ביחד. כלל ישראל כשהוא נמצא ביחד, הוא נמצא כבית. כלל ישראל מפוזר ומפורד בין העמים, כלל ישראל בגלות, כלל ישראל בלי בית חיינו. לכן אוציון, כמו שאנחנו אומרים, כי היא בית חיינו. כלל ישראל בלי בית חייו, בלי בית חיים. אז זה נקרא בית שנחרב, זה נקרא בית הרוס, בית שנחרב, בית לא קיים, בית שהתפורר ליחידות ואבנים בודדות, וכל אחד ואחד נמצא לעצמו, זה לכאן וזה לכאן. אבל המבנה, היחד, הבית, צורת הבית, כנסת ישראל, היא בת זוגו של הקדוש ברוך הוא. כנסת ישראל בת זוגו של הקדוש ברוך הוא. בזמן שאנחנו במצב גלות, אז כנסת ישראל בגלות. כנסת ישראל היא בתהליך של חורבן, במצב של חורבן. מה חורבן זה עניינו? קום א' ב', להבין שוב, כן, חוזר. להבין. אותו א' ב', שהוא א' ב', המרכיב על, כן, על הבסיס הזה, על האפשרות הזאת שהא' ב' יהיה מורכב יחד, שהוא יבנה בתים, אותו א' ב' יתפורר. הם לא עברו על התורה בלבד, עברו על התורה לאורך, כן, תמיד. אבל היה מצב שהרסו את הבסיס, הרסו את הא' ב' של תורה. כשנהרס הא' ב' של תורה, אז אין לבית אמר, אין לבית יסוד. כשאין לבית יסוד נחרב. נמצא אם כן, עניינו של החורבן לא מסתיים בעבירות בלבד. החורבן לא בא כעונש על העבירות בלבד. החורבן זה מצב. זה מצב קיומי, זה מצב קיים. מצב שאנחנו נמצאים בו. זה מצב שהבית הרוס. הבית באמת אינם. הבית לא קיים. הבית כבית לא קיים. מגילת איכה שהיא הצורה, הגילוי של דברי התורה של החורבן, אותם דברי התורה של החורבן, אז הם ניתנו בצורה כזאת של הארץ. דברי התורה של החורבן הם אומרים שכשהאלף בית נהרם, אז אותו אלף בית, אותו אלף בית עצמו שהוא צריך היה להיות בניין, אותו אלף בית עצמו אומר חורבן. אותו אלף בית שעל בסיסו צריך היה להיות הבניין, אותו אלף בית עצמו אומר עכשיו מגילת איכה, הוא בעצמו אומר את איכה ישבה בדם. ננסה להבין יותר. אתנו מגלים לנו, זה כתוב מפורש גם בשם הארי הקדוש וגם בשם עוד כמה מהקדמונים. רבותינו מגלים לנו, נגיד את זה במילים שלנו, מילים יותר, קצת בהרחבה דברים. יסוד הדברים הוא כך: התורה ניתנה בצורת לוחות, התורה ניתנה בצורת לוחות, והתורה ניתנה בצורת כתב של ספר תורה. לקוח את ספר התורה הזה, כמו שכתוב, התורה ניתנה בצורת כתב והיא ניתנה בצורת לוחות. ההבדל בין שתי צורות הכתיבה האלו זה שהכתב שבלוחות הוא כתב חקוק. זה כתב שהוא מעצם עצמם של הלוחות, זה לא שחור על גבי לבן, זה לא דבר שניתן כאילו למחיקה. זאת אומרת, אפשר להפריד כאן דבר מדבר, אפשר להפריד, אפשר לחלק, הם התחברו ביחד ואפשר להפריד אותם, אפשר למחוק, אפשר לסלק את האות מעל גבי הקלף, את האות מעל הקלף ואת הקלף מעל האות. זאת אומרת, אפשר להפריד אותם זה מזה בקיצור. עוד חקוקה לא ניתנת להפרדה, עוד חקוקה היא ניתנת אך ורק לשבירה. אחרי שהאות נחקקה והיא נמצאת על גבי אותו דבר, אז היא הפכה להיות עצם מעצמו. אותו דבר שעליו האות נחקקה הפכה להיות עצם מעצמו. אז כבר הזכרנו את זה פה כמה פעמים, את יסוד הדברים. התורה ניתנה בשני כתבים, שני כתבים ניתנה לנו הדבר. התורה ניתנה לנו בכתב של שחור על גבי לבן, דהיינו כן, דיו על גבי קלף, שזה אופן אחד של כתיבה. האופן הזה ניתן להסרה, האופן הזה ניתן למחיקה, האופן הזה רחמנא ליצלן צריך לשמור עליו כדי שלא יימח. עוד אופן, והוא השורש, הוא הבסיס, עיקר שורש נתינת התורה, היה בלוחות. והלוחות הרי מפורש בדברי חז"ל שהלוחות עניינם, כן, לכן זה נקרא לוח. מלשון, כמו שכתוב בפסוק, ועל לוח ליבם אכתבנה. ליבם של ישראל נקרא לוח, והלוחות נקראים, כן, הלוחות נקראים הלב של כלל ישראל. כבר הזכרנו כמה פעמים שלכן מנהגם של ישראל בכל מקום לצייר את הלוחות או להעמיד אותם בצורת לב, בצורה שמקובלת להיות לב, זה לא חשוב, אבל בכל אופן להעמיד אותם בצורת לב. הלוחות, אבל שלא כך הם היו נראים, הלוחות בכלל לא היו נראים כך. הלוחות היו מרובעים, נכתבו מארבע צדדים, והאופן איך ששמים את הלוחות בכל מקום בישראל, בכל מקום בישראל שמים את הלוחות בצורת לב, זה מנהגם של ישראל, מנהג ותיקי, כך נוהגים עם ישראל כבר מאות שנים. הלוחות מעליזים אותם בצורת לב. שוב, צורת לב זה שוב, זה צורה שכמו שלב נראה בספרי ילדים, זה לא משנה. אבל בכל אופן, זאת הצורה המקובלת לצייר לב. הצורה המקובלת, האופן, איך לצייר לב, הלב לא נראה. לא הלב נראה כך, לא הלוחות נראות כך. לא הלוחות היו נראות כך, לא הלב נראה כך. אבל כלל ישראל שם, מעמיד את הלוחות בצורה שכך מעמידים לב. דהיינו דבר שיזכיר לב. הלוח ליבה נכתבן. זהו הלוח האמיתי שעליו נכתבו הלוחות. הכתב של הלוחות נמצא שבליבם של כלל ישראל ישנם שני כתבים נפרדים. ישנו כתב אחד שהוא הכתב של הלוחות, וישנו כתב אחד שהוא הכתב כספר תורה. ידוע, מפורסם, זה דין, הלכה, הלכה למעשה, העומד על אדם מישראל בשעת בר מינם, בשעת רחמנא ליצלן, בשעת יציאת נשמה, אז כתוב שצריך לקרוע, לקרוע כי רואה ספר תורה שנשרף. יציאת נשמה מגוף של תורה לישראל פירושה ספר תורה נשרף. כאן נשרף ספר תורה, כאן יוצאות אותיות מעל גבי התורה, גבילים נשרפים ואותיות פורחות בערבית. אז הוא חייב לקרוע, מי שרואה דבר כזה, כרואה ספר תורה שנשרף. אם כן, אדם בישראל הוא ספר תורה, ואדם בישראל הוא לוח. הלוח ליבה מכתבן. הלוח ליבה מכתבן. הלוחות נשברו. הלוחות המקוריות נשברו. מה שנשאר בידינו זה לוחות במקום הלוחות המקוריות. זאת אומרת, הלוחות המקוריות, אותם אין לנו, הם נשברו. שיריהם מונחים בארון, נגנזו, אבל הם אינם בידינו, לא נתקבלו על ידינו בסוף, הם לא הגיעו אליהם. וזה קרה השבוע, זה קרה ב-17 בתמוז, וזאת תחילת החורבן. כאן נמצאת תחילת החורבן שלה. במעשה העגל הוא בשבירת הלוחות. זאת אומרת, הביטוי של החורבן בפועל, הביטוי הראשון של החורבן בפועל, והוא הביטוי העיקרי, סיבות החורבן היו בעגל. פעולת החורבן, הבפועל של החורבן, היה בשבירת הלוחות. שבירת הלוחות, הלוחות נשברו. וכתוב על זה בחזר, כשהלוחות נשברו, אז פרח מעליהם הכתב, והאותיות היו פורחות באוויר. לא היה להם על מה לחול, אותיות פרחו באוויר. לא היה להם על מה להתלבש, על מה לחול. אותם אותיות של הלוחות, של הלוחות הראשונות. אותם אותיות, אז ההפרדה שלהם, השבירה של הלוח, של הלוחות, השבירה הזאת בעצמה הייתה ראשית החורבן. זה היה מעשה החורבן שממנו כל החורבנות. חטא העגל היה חטא שממנו כל החטאים, שבירת הלוחות היה חורבן שממנו כל החורבנות. כמו שגילו לנו רבותינו, הדבר ברור לכל מתבונן. אין שום אפשרות בעולם, כן, שום אפשרות, לא תתאחד, שבן אדם יוכל להתחיל להדות משהו, לחשוב משהו, להתבונן במשהו, בלי איזושהי מערכת בסיסית שממנה הוא יוצא לאיזושהי התבוננות. זה דבר ברור. ראש, מוח ריק לגמרי, מרוקן לגמרי, אז צריך להיות שוטה מופלג, כמו שהיו כאן, להעלות על הדעת. צריך להיות שוטה מופלג, שוטה בממדים, כדי להעלות על הדעת שמוח כזה יכול להגות משהו. אין, כל מחשבה שהיא צריכה כלים באיזה אופן להתבונן, איך להתבונן. צריך לקשר דבר למשהו. כל התבוננות מקשרת דבר לאיזו מערכת. אם אין שום מערכת בסיסית, שום דבר, שום דבר, בכלל, שום מערכת בסיסית, אז אין שום אפשרות לקשר שום דבר לשום דבר. ברור, אין שום התחלה, אלא אם כן יש משהו, שאותו משהו הוא מערכת, שייך. זאת מערכת שניתן להוסיף עליה, ניתן לחבר עליה עוד. מלמדים אותנו רבותינו, וזה כבר בלשונם. זה כבר בלשונם של רבותינו. מלמדים אותנו רבותינו שאלה שני סוגי האותיות שישנם בנפש. שני סוגי האותיות שישנם בנפש הם, סוג אחד הם האותיות מן הלוחות, הם האותיות שהן נקראות חרוטות, חקוקות. זה סוג אחד של אותיות שנמצאות בנפש. ויש סוג אחר של אותיות שנמצאות בנפש שהן כתובות. כתובות הן שחור על גבי לבן, זה כתב שנכתב. כתב שנכתב, אפשר לשנות, אפשר לעוות, אפשר למחוק חלק, אפשר, אבל הבסיס היסודי, הבסיס הראשון, תחילת תחילת הכל, אלו האותיות החקוקות, אותם אותיות שעל פיהם, איתם או אליהם במילים אחרות, אנחנו מצרפים כל תפיסה, כל דבר ודבר שאנחנו מתבוננים בו ואנחנו רוצים להבין אותו. אז אנחנו צריכים להבין אותו באיזה שהוא, כן,
כל בר דעת מבין, כל הבנה עניינה איזשהו צירוף אותיות, איזשהו צירוף, אני מצרף את הדברים זה לזה, ואני באיזה אופן שהוא קורא את הדבר, קורא את הדבר, מבין את הדבר, מבין את הדבר פירושו, אני יודע לתת לו שם, אני יודע לתת לו משמעות, אני יודע לה, אני מחבר אותו לאיזושהי מערכת קודם, אני מצרף אותו באיזה אופן שהוא אליי. עם אותם אותיות, אותם אותיות אלפא בטא, אותם אותיות לא היו קיימות חלילה, אז לא הייתה שום אפשרות בעולם, שום אפשרות בעולם של קליטה של מה שנקרא דברי תורה. האדם הוא בר קליטה רק למה שיש בקרבו, בליבו, על לוח ליבו, על מה שיש א' ב', להבין את זה, כמה א' ב' שיש בליבו, מה שנקלט לתוך המערכת של האלפא בטא הזה, מה שנקלט שם, את זה הוא יכול לקלוט. אם הוא רוצה לקלוט דבר נוסף, דבר גבוה יותר, אז הוא לא יכול לעשות את זה, אלא אם כן יש בסיס קודם, יש א' ב' בליבו, שהוא האפשרות הראשונה לקלוט את הדברים. אלו הם האותיות שדרכם ועל ידם אנחנו מבינים דברים, מבינים דברים פירושו צירופי אותיות, הדברים נתפסים אצלנו במערכת של אותיות מתחברות זו לזו, דבר מתחבר לדבר והם הופכים להיות מילה, פסוק, מאמר שלם, ספר שלם. כך מתחברים הדברים וכך הדברים נתפסים, שום אופן אחר לא ייתכן לקלוט דברים. זה מובן לכל בר דעת שיתבונן אי פעם, אין ולא ייתכן שתהיה כל אפשרות של קליטה של דבר. במה ש... טוב, אם נזכיר את זה בפירוש, במה שאותם שוטים מכנים לוח חלק. הלוח חלק צריך מישהו שיכתוב. לוח חלק לא מקבל שום דבר. צריך מישהו שיכתוב משהו על לוח חלק. אם ישנה מערכת בסיסית של אותיות בנות צירוף, זה פירוש המושג אותיות. זה פירוש המושג אותיות. הבדיקה הפשוטה לדברים האלה, כן? כל אדם יכול להתבונן בליבו ולראות שברגע שנקלט אצלו בדעתו משהו, אז אין לו שום בעיה לבטא את זה במילים. הוא לא צריך התבוננות נוספת, כן, כדי להוציא את המילה המתאימה. לא תמיד זה קורה, משום שלא תמיד הדבר ברור, אבל באופן כללי, בדרך כלל, אז אדם רואה משהו והמילים לא חסרות. זה לא תהליך נוסף לתרגם את המראות האלה ולהעביר אותם למילים. תהליך כאילו בפני עצמו. ולשהדבר הזה הוא בו זמנית. בו זמנית, כך הדבר נקלט. הדבר נקלט מלכתחילה באותם מילים, באותם אותיות. משמע, ברור, בעצם, את הדבר הזה עצמו גם אותו אומרים רבותי. גם את הראיה הזאת אומרים. להוציא את המילה המתאימה. לא תמיד זה קורה, משום שלא תמיד הדבר ברור, אבל באופן כללי, בדרך כלל, אז אדם רואה משהו והמילים לא חסרות. זה לא תהליך נוסף לתרגם את המראות האלה ולהעביר אותם למילים. תהליך כאילו בפני עצמו. אלא שהדבר הזה הוא בו זמנית. בו זמנית, כך הדבר נקלט. הדבר נקלט מלכתחילה באותם מילים, באותם אותיות. משמע, ברור, כן. בעצם, את הדבר הזה עצמו גם אותו אומרים רבותי, גם את הראיה הזאת אומרים. הדבר מובן לכל בר דעת, לכל מתבונן, כן, ברורים. זאת כך עצם עצמה של ההכרה, עצם עצמה של ההבנה, של התפיסה, של הקליטה. כך הדברים נקלטים. הדברים נקלטים בתוך מערכות כאלה. כך הם, אלו הם המערכות הקולטות. זה מה שנקרא האותיות. אותם אותיות שנכתבו על לוח ליבנו כדי שאנחנו נהיה ראויים, נהיה כלים מתאימים לקלוט דברי תורה. משה רבינו, לדוגמה, שהיה כבד פה וכבד לשון. פירוש הדברים, כמו שמלמדים אותם רבותיהם, מפורש אני מדבר על זה הנערה ובכמה מקומות. משה רבינו שהיה כבד פה וכבד לשון. כבד פה וכבד לשון פירושו,
הקליטה שלו הייתה באלפה בטא גבוה יותר, בהרבה בהרבה מאותו אלפה בטא שהוא ניתן לדיבור. אז עבור משה רבינו, כשהוא קלט דבר וצריך היה להוריד אותו לדיבורים מהסוג של דיבורים שלנו, אז זה היה בכבדות גמורה, ממש בכבדות. היה צריך במאמץ, במאמץ גדול, לעשות מאמץ גדול גדול כדי לתרגם, לקחת את הדברים, ואותם דברים שהם נקלטו אצלו במערכת הרבה יותר גבוהה, דהיינו באלף בית הרבה יותר גבוה, הרבה יותר גבוה. שם הצירופים הם לא צירופי המילים שמדוברים פה בכלל. אז לכן הוא היה כבד פה וכבד לשון, להוציא את הדברים כדי אפשרות שמשה רבינו יוכל לדבר עם פרעו, דהיינו לתרגם את מה שהוא משים, את מה שהוא מבין, לתרגם את זה למילים שהם יהיו, כן, עם איזושהי אפשרות של קומוניקציה בין משה רבינו לבין פרעו. אז זה דבר שהוא כבד מאוד, זה כבד, זאת מלאכה. צריך לעבוד קשה כדי להוריד את הדברים שמשה רבינו תופס לצורת דיבור כזאת שהיא בת קליטה על ידי פרעו. האוזן של פרעו קולטת מערכת אחרת בכלל. זה כבד פה וכבד לשון. משה רבינו זה שהיה כבד פה וכבד לשון, הוא זה שהוביל את התורה לארץ. הוא זה שהאלף בית שהיה בליבו שלו, אותו אלף בית, אותה צורת קליטה, הייתה צורת הקליטה האמיתית לדברי תורה. אצלו נקלטו דברי תורה. אצלו נקלטו דברי תורה. והוא, כמו שחזל אומרים, תחילת פרשת דברים, כמו שידוע, דברי חזל, משה רבינו עד שלא זכה לתורה, אז נאמר עליו כבד פה וכבד לשון, לא איש דברים אנוכי, גם מתמול, גם משלשום, גם מאז דברך אל עבדך, לא איש דברים אנוכי. מי שזכה לתורה, אלה הדברים אשר דיבר משה. אז ביום אחד, לפי כמה שיטות, ביום אחד הוא דיבר את כל ספר דברים. אלה הדברים אשר דיבר משה. מי שזכה לתורה, אז הוא זכה לצורת דיבור חדשה. הוא הוריד את התורה לארץ והביא את התורה למערכת דיבור מדוברת. הוא הוריד את התורה למילים שלנו. דהיינו, הוא הוריד אלינו את אותו א' ב' של תורה. אותו א' ב' של תורה הוא הא' ב' שעל ידו התורה נקלטת, על ידו התורה נתפסת. רק על ידו, רק הא' ב' הזה הוא היחידי האפשרי שעל ידו יקלטו דברי תורה. צריכים להיות ברורים, במערכות גבוהות יותר של דעת אז הדברים בולטים. ישנם מיני שכלים שהם לא בני קליטה בכלל למערכות מעודנות יותר, אפילו במערכות של אני לא מדבר על דברי תורה שהם בשמיים, כבר אפילו על מערכות מעודנות שנתפסות פה בעולם, מערכות קצת יותר מורדנות. אז ישנם כאלו שאותם דברים פשוט לא נקלטים, לא נקלטים, הם לא נתפסים. זה נמצא כאילו בשתי מציאויות שונות, זה לא נמצא באותה מערכת, זה עובר, אבל אין בשום פנים ואופן קליטה של תוכן. התוכן לא נקלט, התוכן לא נתפס, לא שהוא לא נתפס, אלא ש... ממין הטענה זה לא שייך, הדברים בכלל לא מתחברים זה לזה, הם לא שייכים בכלל לזה, זה לא יעזור, לא ידוע, זה לא ידוע. תדע, אנחנו צריכים באמת להבין בלדע דברי תורה לעמיתם. אני מדבר כעת על דברי תורה על עמיתתם, בשום פנים ואופן לא על דברי תורה של תורגמים. אני מדבר על דברי תורה על עמיתתם. דברי תורה לעמיתם, אז הם לא יכולים להיות נקלטים, רק למי שבאיזה אופן שהוא, באופן יהיה המינימלי ביותר, באיזה אופן שהוא מאירים בליבו אותם אלפבטות של קליטת תורה, אותם אלפבטות של הלוחות ושל ספר תורה. שאין בליבו לוחות, אין לו שייכות לקבלת התורה. מי שאין לו שום שייכות למה שנקרא חרות על הלוחות, חרות על הלוחות,
מי שאין לו אפשרות לקלוט דברים במערכת כזאת שכולל הדברים,
אמרנו, והדברים צריכים להיות ברורים, אמרנו מערכת צורת הכתב של הלוחות היא צורת כתב כזאת שמזדהה עם הלוחות בעצמם. הלוחות בעצמם הופכים להיות חלק מהכתוב, והכתוב הופך להיות חלק מהלוחות. דהיינו, הכתב והלוחות עצמם, גופם של הלוחות והכתב הופכים להיות מציאות אחת. הופכים להיות דבר אחד, הם נעשו דבר אחד. הכתב והלוחות הם דבר אחד. הם אחד. זה נקרא כתב חקוק. כל מי שאין לו מן הדבר הזה ולא כלום, אין לו כל שייכות לעניין הזה. כל מי שאין לו כל שייכות לקליטה של דברים במערכת אותיות כזאת. קליטה של דברים, זה פירוש המילים. המילים, מה שכתוב בחז"ל, שעל כל דיבור ודיבור פרחה נשמתם, כל דיבור ודיבור שדובר בעולם, ככה כתוב בגמרא בסוגיית קבלת התורה, הגמרא בשבת, כתוב שעל כל דיבור ודיבור פרחה נשמתם, והקדוש ברוך הוא הוריד טל שעתיד להחיות בו את המתים, ואותו טל שעתיד להחיות בו את המתים, הוא נמצא באותם דברי תורה עצמם. דהיינו, אותם דברי תורה עצמם יצרו שתי מערכות. מה שקרה כאן על ידי אותו דיבור, אותו דיבור של הקדוש ברוך הוא הפקיע את אפשרות הקליטה הקודמת, והוא עצמו יצר אפשרויות קליטה חדשות. קליטת דברי תורה מתוך המערכת הקודמת מחייבת, כן, היא מחייבת התנגדות שמביאה מוות. היא מביאה לפרחה נשמתה. אי אפשר לקלוט את דיבורו של הקדוש ברוך הוא במערכת קליטה רגילה. אז אחד מבטל את השני. או לא קולטים, ואם קולטים, אז הקולט מתבטל. זה נקרא פרחה נשמתה. פרחה נשמתה. זה פשוט לא ייתכן. הדבר לא ייתכן. אין כאן שום אפשרות. הדבר לא יכול להיאחז בהם. הוא לא יכול להיאחז בהם, להיות נקלט על ידיו בצורת הקליטה הקודמת. זה לא ייתכן, זה בלתי אפשרי. פרחה נשמתה. והוריד הקדוש ברוך הוא עם הדיבור, כמו שאומרים הראשונים, כולם. כל השורשים. עם הדיבור בעצמו, עם דברי התורה עצמה, הוריד הקדוש ברוך הוא ונתן איתם טל שעתיד להחיות בו את המתים. שהוא טל אורות תלך, כמו שמפורש בגמרא. שהוא דברי התורה עצמה. ודברי התורה עצמם הם הם שיצרו את הכלים לקלוט אותם. דברי התורה עצמם הם באו ביחד עם האלף בית שקולט אותם. זה נקרא כי הם חיים, כי פשוטו, כי הם חיים. הדברים נקלטים, הם נקלטים. מכוח העובדה שאנחנו קיבלנו תורה. תראו שהדברים בעצמם, כן, נתפסו על ידינו. זה מה שקרה. אבו דיבור וליבור פרחה נשמתם, והדיבור בעצמו החיה אותם. דהיינו, הדיבור בעצמו יצר את הכלים לקלוט אותו. לא ייתכן לקלוט שום דיבור אם חלק מהדיבור לא יהיה בן. אחרת הדיבור לא נקלט. דיבור לא יכול להיקלט על זה עץ. אלה שני מערכות שונות. דיבור יכול להיקלט על ידי מי שקולט ויש בליבו, כן, מערכת אותיות שהיא מסוגלת לקבל את הדיבור הזה. שקרה בקבלת התורה. וכאן מדובר על הדיבורים של עשרת הדיברות. הדיבורים האלה בעצמם הם יצרו את הלוחות. כמו שכתוב, הדבר הזה כתוב מפורש בחז"ל. כתוב על זה דבר שכתוב מפורש בחז"ל בכמה אופנים. האור החיים מדבר על זה. הלוחות נוצרו על ידי שהדיבור בעצמו נחקק בלוחות. לא הייתה כאן פעולת חקיקה בלוחות, אלא הדיבור עצמו נחקק בלוחות. זה נקרא שרואים את הנשמע. וכל העם רואים את הקולות. פירוש רואים את הקולות זה שהדיבור בעצמו, הדיבור נחקק בלוחות. הוא בעצמו היה בלוחות. רחוק מהמושגים שלנו, שאנחנו איך נאמר, שלפני חטאינו גלינו מארצנו ונתרחקנו מעל אדמתנו, אנחנו נתרחקנו מהצורה האמיתית של הקיום שלנו, נתרחקנו ממעמד הר סיני, נתרחקנו מהלוחות, לכן נתרחקנו מכל דבר טוב, ולכן אנחנו נראים כמו שאנחנו נראים. אבל מפני חטאינו גלינו מארצנו ונתרחקנו מעל אדמתנו, אנחנו רחוקים משום שנתרחקנו, אנחנו רחוקים מפני שאנחנו בגלות, משום שאנחנו באמת רחוקים. רוצה להבין תו שהוא מאפשר לנו לקלוט דברי תורה, אותו כתב שחקוק בנו, שהוא מאפשר לנו לקבל תורה, הרי זה חלילה, שבירת הלוחות הייתה כאילו ביטול לקבלת התורה, ואילולי שחלילה, אילולי היינו מקבלים את הלוחות השניות, אז לא הייתה בידינו חלילה תורה, לא היינו. זאת אומרת שקבלת התורה מותנית בעובדה שיש בידינו לוחות, בעובדה שעל לוח ליבה מרתבנה, בעובדה שיש אותיות חקוקות בליבי.
דברי תורה לעמיתם, שוב, אין שום אפשרות לקלוט, להשיג דברי תורה לעמיתם, בלי הבסיס הזה של אותם אותיות, שהאותיות האלה הן חלק מעצם עצמה של הנפש. אם לא יהיו אצלנו אותיות כאלו שהם הנפש בעצמה, הנפש בעצמה צריכה להיות זאת שקולטת דברי תורה לעמיתה. תקודה נוספת, כל הדברים כולם, כל הדברים, כל דבר שניתן לדיבור או כל דבר שניתן להיות מובע במערכת מושגים, מערכת דיבור, כל דבר כזה אפשר להוריד אותו אפשר להוריד אותו ואפשר לעשות ממנו כמו שידוע, כן. אפשר לקחת דבר אמת, אפשר לקחת דבר שהוא מציאות, שהוא אמת לאמיתה, שהוא כולו פנים, כולו פנים, ולהפוך אותו לכמה משפטים יפים, לכמה מילים יפות, לכמה דיבורים חיצוניים. נגיד בקצרה, זה מה שמלמדים אותנו רבותינו, כאן נמצא הסוד של השואלים שמחבלים כרמים. המיוחד לשואלים, המיוחד לשואלים, המיוחד לכרם, זה תפיסה אמיתית, תפיסה של פנים, מה שנקרא יינה של תורה. הכרם הוא המקום ששם, כן, מה שנקרא כרם השם צבקות בית ישראל, שם נמצא הפנים, שם נמצא תפיסת העומק, תפיסת ה... כן, נכנס יין יצא סוד, תפיסת הפנים האמיתית נמצאת שם. מה שעושים שואלים זה הופכים את כל הדברים האלה שהם מציאות של אמת, מציאות חיים, הופכים את זה למיני פיקחויות. משלי שואלים, פיקחויות, אתה השואל שאומרים עליך פיקח שבחיות, אינך אלא שוטה, כמו שאמרו הדגים לשואל, באותו משל מפורסם שכתוב בגמרא, השואל בפיקחותו הציע לדגים שיבואו לגור ביבשה, אז הם אמרו לו, אתה הוא שאומרים עליך פיקח שבחיות, אינך אלא שוטה, ומה במקום חיותנו אנחנו מתייראים? אז במקום מיטתנו אנחנו שם נחפש הצלה, במקום מיטתנו נחפש הצלה. ההבדל בין שואל לבין תפיסת אמת, תפיסת שואל ותפיסת אמת, זה ההבדל של זה מה שהגמרא מתכוונת פה להגיד. השואל מסוגל להציע להינצל גם לא במקום חילותי, אין דבר, תביאו גם את זה לחשבון, גם זה אפשרי, אפשר להינצל גם שלא במקום חילותי. אלו הם השואלים שמחבלים כרמים. זאת בריאה מיוחדת שנבראה עד כדי כך, הבריאה היא כל כך מיוחדת עד שיש מילה מיוחדת בתורה שאין לה אח, משאול כרמים, משאול כרמים. החזו לנו שואלים, שואלים קטנים מחבלים כרמים. התורה בכתב מלאה בכל מיני צורות, או מכרם הילד לידידי בכרם בן שמן, או כרם השם צעקות בית ישראל, או כן, כמו שכתוב שם ויקב לעשות ענבים, או כענבים במדבר מצאתי את ישראל. כביכול אנחנו אלו שאנחנו נושאים את היין, מה שנקרא יינה של תורה. הביאני אל בית היין בדגלו עלי אהבה, זה נקרא כרם. כרם זה נקרא מקום ששם גודל הדבר שהוא נותן תפיסה בסוד, נותן תפיסה בעומק, בפנים. יין, יין זה סוד. מה שהשואלים עושים, אותם שואלים, זה הם סוללים דרכים שהם בדיוק הפוכים. השואלים לוקחים את כל זה כולו והם מחבלים את הקרמים. הקדוש ברוך הוא ברא זה לעומת זה, להבין היטב, זה לעומת זה, בריאה שנקראת כרם ובריאה שנקראת שואל, והשואלים הם אלו שמחבלים קרמים. לקחת את האור של תורה ולהפוך אותו לדיבורים, מיני דיבורים, דיבורים לפעמים יפים יותר, לפעמים מיני אורמות ומיני צורות דיבור חיצוניות. אני אקריא את לשון הרמב״ם, לשונו של הרמב״ם בפרק ה' מתלמוד תורה הלכה ד', הוא מתחיל, אני מקריא את לשונו: וכל תלמיד שלא הגיע להוראה ומורה, כל תלמיד שלא הגיע להוראה ומורה, הרי זה רשע שוטה וגס הרוח, ועליו נאמר כי רבים חללים מפילה. וכן גם הצד השני, חכם שהגיע להוראה ואינו מורה, הרי זה מונע תורה ונותן מכשולות לפני העברים, ועליו נאמר ועצומים כל הרוגיה. עכשיו הרמב״ם מתחיל, ממשיך כאן דבר שלא כתוב מפורש בגמרא, הוא ממשיך ומעריך בדברים, כך לשונו: אלו התלמידים הקטנים שלא הרבו תורה כראוי, והם מבקשים להתגדל בפני עמי הארץ ובין אנשי עירם. תשמעו לשון, התלמידים הקטנים שלא הרבו תורה כראוי ומבקשים להתגדל בפני עמי הארץ ובין אנשי עירם, וקופצים ויושבים בראש לדין ולהורות בישראל, הם המרבים המחלוקת והם המחריבים את העולם, והמחבים נירה של תורה והמחבלים כרם השם צבקות. עליהם אמר שלמה בחוכמתו: החזו לנו שואלים, שואלים קטנים מחבלים כרמים. הרב מלמד אותנו את פירוש הפסוק, מי הם אותם שואלים שמחבלים כרמים. הם אלו שהם מחבים את נירה של תורה, מחריבים את העולם, חוץ מיתר המעלות, מרבים מחלוקת. מה עניינם של אותם אלו? התיאור כל כך מדויק, כל כך מדויק, כל כך מוכר וכל כך מדויק. אותם תלמידים שלא הרבו תורה כראוי וקופצים בראש לדין ולהורות, כדי להתגדל בפני עמי הארץ ובעיני אנשי עירם. מוכר, מוכר, ידוע, מצוי מאוד. עליהם אמר שלמה וחוכמתו: החזו לנו שואלים, שואלים קטנים מחבלים כרמים, הם המחבים נרע של תורה. כך כתוב, הם אלו שלוקחים דברי תורה ועושים מהם, לוקחים תורה שלמה שלנו ועושים אותה לשיחה בטלה שלהם. הם אלו שמחבים באמת נרע של תורה. נרע של תורה לעולם לא ידלק בעיתון, נרע של תורה לעולם לא ידלק בתקשורת, שם לא מאיר נרע של תורה. כל מי שמעבירים דברים, לוקחים דברי תורה ומעבירים אותם באיזה אופן שהוא לאנשי עירם ולעמי הארץ, ומבקשים להתגדל ביניהם, כידוע, הם המחבים נרע של תורה, הם השואלים שמחבלים כרמים. למדנו על כל פנים, מאמר מוסגר, למדנו על כל פנים מי הם השואלים ומהו הכרם. הכרם זהו הערת הפנים של תורה, מה שנקרא נירה של תורה. ואותם אלה שמבקשים להתגדל קופצים בראש לדין ולהורות. מי לא פותח את פיו לומר דברי תורה בעיני אנשי עירם ובפני עמי הארץ? מי לא עושה את זה? למדנו אם כן מי הם השואלים ומהו הקרב. אין שום אפשרות בעולם להבין את מה שנקרא נערה של תורה. אם המפורש בדברי הרמב״ם, נערה של תורה הוא הקרב. אלה שמחבים נראה של תורה הם השואלים. למדנו אם כן לאיזה כיוון, לאיזה מסלול, ממה היה המלאך צריך להגן? למה המלאך היה צריך לעמוד במשעול הכרמים כדי שכרם השם צבקות בית ישראל לא ירמס על ידי השואלים? זאת הייתה העצה. העצה הייתה לחדור לתוך הכרם, לחדור לתוך הכרם ולעשות את מה שעושה שועל בכרם. בסופו של דבר, אני לא רוצה להאריך בזה עכשיו, זאת סוגיה בפני עצמה, אבל בסופו של דבר העצה של בלעם שניתנה והצליחה בהם, זה וישר העם בשיטים ויחל העם לזנות אל בנות מואב. שוב, אני מצטט את אותם אלה שנגלה להם יסוד השם ליראה. גם זה כתוב בכתבי הארי. מובא בשמו. הקליפה של מואב, הדבר במיוחד הרע במואב, זה החוכמה הפסולה. לכן הם נקראים על שם אב. מואב. חוכמה, בחוכמה פסולה מביאה בעקבותי הכבוד. כבוד פסול, כבוד מזויה. חוכמה וכבוד באים יחד. ונגד זקניו כבוד. חוכמה וכבוד באים ביחד. ומואב, כתוב עליו בפסוק שהוא גאה מאוד. גאה מאוד. הוי, מואב, בהמשך הפסוק, גאה מאוד. גאון שבעת לחם. גם זה כתוב. כתוב סדום, בכל אופן זה בהמשך על מואב. מואב, מואב, תמיד נקודת ההתחלה של כל מערכת, נקודת ההתחלה שלה, נקודת הראשית, כמו שכתוב בפסוק ובתרגום מפורסם, בראשית בחוכמתה, ראשית חוכמה. זאת אומרת, ראשית לכל תהליך, ראשית לכל מהלך, ראשית לכל המשך שהוא, אז הראשית היא חוכמה. דבר ששם את עצמו כמואב, זאת אומרת, הוא שם את עצמו כדבר שמצורף לראשית, לאב. אב נקרא כך על שם תחילת האותיות. שתי האותיות הראשונות הם השם של אב. אב, מה שנקרא תמיד א' ב', על דרך מליצה, אב הוא תמיד הא' ב' של כל דבר. תחילתו של דבר תמיד נמצאת באלף שהוא הולך לקראת ב', שם נמצאת תחילתו של דבר. זהו ראשית חוכמה, שם נמצאת א' בינה. הגמרא היה אומרת בשבת א' ב' א' בינה, כך אומרת הגמרא. מואב, להבין כאן נמצא הצירוף וכאן עומק הדברים של מה שחזל מגלים לנו פה. ויעמוד מלאך השם במשעול הכרמים, גדר מזה וגדר מזה. ויעמוד מלאך השם במשעול הכרמים, אז כאן הייתה טענה של הצלת הכרם מן השועל, משעול הכרמים, זה רישה של הכתוב. גדר מזה וגדר מזה לא תצליח איתם, משום שאתה הולך להחריב אומה, אתה הולך לעקור אומה שקיבלה לוחות שמזה ומזה הם כתובים. פירוש, בלוחות, באותם לוחות ראשונות, בלוחות השניות יש רק מעין של הדבר הזה, אבל בלוחות הראשונות, אז הלוחות כמו שכתוב עליהם, מזה ומזה הם כתובים. מפורש בדברי חז"ל, מפורש בכמה מקומות, כך כתוב בירושלמי בשקלים, כך כתוב בכמה וכמה מדרשים, מזה ומזה הם כתובים, בכמה וכמה מדרשים זה כתוב. מזה ומזה הם כתובים, פירושו שהכתב נקרא כמו שהוא נקרא מפנים, כך הוא נקרא מאחור, כמו שהוא נקרא מימין, כך הוא נקרא משמאל, כמו שהוא נקרא מפנים, כך הוא נקרא מכל הצדדים כולו, מפנים, מאחור, מימין ומשמאל, ממעלה וממטה, מכל צד אפשרי. אז הכתב נקרא כמו שהוא נקרא מפניו, אין שום אפשרות של עיוות, אין שום אפשרות של שינוי, הכתב מכל צד הוא אותו כתב. את זה באים ללמד אותנו. זאת הייתה עצת בלעם, זה מה שהוא רצה לעשות, זקני מואב וזקני מדיין, הצירוף של מואב ובלעם, את זה הם רצו לעשות. הם רצו לשים לנו, להכניס במקום אותו א' ב' שהוא הא' ב' שלנו האמיתי, אותו א' ב' שהוא כרם השם צבקות בית ישראל, זהו הא' ב' של הביאני אל בית היי ודגלו עליי אהבה. אותו א' ב', את הא' ב' הזה הם רצו לעקור, לשים במקומו א' ב' של שואלים, תחליף לא' ב' אמת, לא' ב' אמיתי, תחליף לאלף בית אמיתי, תחליף לחוכמת אמת, חוכמת אמת וכבוד אמת, חוכמת מואב וגאון מואב. זה מה שהם רצו לשים. אז בא מלאך השם, וזה מה שכתוב בפסוק, במשעול הכרמים, זה דבר אחד, נציל את הכרם מן השועל. הוא לא נתן לו לעבור, להציל את, קודם כל להציל את הכרם מן השועל. במשעול הכרמים עמד מלאך להציל, השואל לא יוכל להיכנס לשם, והוא גילה לו באותו מעמד שתרחתך לשם. פה אתה מדבר על אומה שקיבלה בלוחות אבנים שמזה ומזה הם פתובים, במשעול הכרמים גדר מזה וגדר מזה, הם גדורים מפה וגדורים מפה, אין שום פרצה שתוכל להיכנס לתוכה, בשום פרצה לא תוכל להיכנס, אין מקום להכניס לשם שום א' ב' אחר. כל א' ב' שתרצה להכניס לשם ימצא נייר כתוב, מכל צד כתוב אותו א', הא' ב' של הלוחות, מזה ומזה הם כתובים. אין שום צד שהוא שמשם תוכל, כן, אם תרצה לקוב אותם משם תמצא צד אחר לקוב אותה, תמצא עוד צד שלישי לקוב אותה, אולי מפה, אולי משם, אולי מאיזה צד שהוא. מזה ומזה הם כתובים, מכל צד אפשרי כתוב האלף בית הזה, מכל צד אפשרי כתוב עליהם אנוכי השם אלוקיך ולא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, מכל צד, כל צד שהוא. כך נראינו, וזה הרצון המקורי שלנו, כך נראינו בבנייננו, כך נראינו כשהיינו ב... כשכלל ישראל היה, כשכנסת ישראל הייתה בבניינה. מזה ומזה הם כתובים. האלף בית כולו אמר בניין. החורבן היה שמאז אומר האלף בית חורבן. מאז חורבן הבית. אז מגילת איכה, מגילת איכה היא אותה מגילה, והיא מדברת על אותם חבית אותיות שבהם ניתנה כל התורה כולה, אותם חבית אותיות של כל התורה כולה אומרות חורבן במקום להגיד בניין. בסופו של דבר הרי השואלים כן חדרו, וישב העם בשיטים ויחל העם לזנות אל בנות מואב, וקרה מה שקרה. הוא הצליח הרי בסופו של דבר, הוא הצליח להחדיר, מצא צד, הוא הצליח באיזה אופן שהוא להחדיר, וישב ישראל בשיטים, ו... ידוע, מפורסם מדברי חז"ל, החטא הוא לא נתכפר עדיין. על הפסוק, ומעיין מבית השם יצא וישקע את נחל השיטים, ואז יתוקן אותו אבון שיטים, אותו אבון, אותו אבון של אותם שיטים. כאן נמצאת סיבת כל החורבנות כולה. השואל כן נכנס, מצא מקום, קרה בסוף, אבל מלכתחילה, אם אנחנו רוצים לדעת איך החורבן שלנו באמת נראה, אנחנו כעת נמצאים בזמן של, כמו שהמשילו את זה אפילו חז"ל עצמה, כל רודפי הישיגו בין הנצרים, בין הנצרים זה הכוונה, במשעול הכרמים גדר מזה וגדר מזה, בין הנצרים, מקום צר, אנחנו נמצאים באותו מקום, באותו גדר מזה וגדר מזה, בין הנצרים אנחנו נמצאים עכשיו, והשואלים כן נכנסו. אין לנו מלאך שיעמוד במשעול הכרמים ויציל אותנו מי, כן, יציל את הכרמים מהמשעול. אם אנחנו רוצים לדעת במצבנו שלנו איפה שורש החורבן ואיפה שורש הבניין, איפה אנחנו חרבים ואיפה אנחנו צריכים להתחיל בחזרה לבנות, איפה המקום, החורבן הוא העמדת האלף בית בצורה כזאת שהאלף בית חייבת לומר חורבן. האלף בית היא נגדנו, האלף בית של תורה הוא נגדנו, האלף בית הוא אומר היום חורבן. אם אנחנו רוצים לחזור לבניין, אז אנחנו צריכים להיכנס בחזרה, לעזוב את כל דרכי השואלים ולחזור בחזרה אל הקרן. ישנה באבות כתוב על הווה זהיר בגחלתן שלא תתהווה חלילה. בתחילה כתוב שנשיכתן נשיכת שואל, אומר זה רש"י, זה כתוב בחז"ל, שנשיכתם נשיכת שואל, אין לך בכל בעלי החיים, אין לך בחיות רעות שנשיכתו קשה מנשיכת שואל, משום ששיניו חדות ועקומות, ונשיכה שלו היא כואבת ופוגעת יותר מכל נשיכה אחרת. ישנם חיות אחרות שהן טורפות, שהן קוראות, שהן עושות כל מיני דברים, אבל מדובר פה על הנשיכה בעצמה. זאת אומרת, מה שיש לו בפיו, כוח לנשוך, הוא נמצא בין שלושת החיות הרעות. שלוש חיות רעות ישנם שצריך מאוד להישמר ולהיזהר מהם, והם בעצם מה שנקראים בעולם המייצגים את הרע, שועל, עקרב ונחש. הווה זהיר בגחלתן שלא תקווה, יש שועל, יש עקרב ויש נחש. כולם יודעים, על נחש כולם יודעים, עקרב גם כולם יודעים. נוסף עליהם שועל, גם שועל שייך למערכת הזאת. כל מי שננשך על ידי אותם שיניים שהן חדות ועקומות, חדות ועקומות, כך נראה פיו של השועל, זה מה שהוא עושה. עוד פעם, הכרם הוא כרם, אותו א' ב' שניתה בנו, אותו חיי, אותם חיי עולם שבורא העולם נטע בתוכם, חיי העולם באמת שניטעו בתוכם, הם דברי תורה לאמיתה. התורה בלי שיתנפלו עליה אותם שמכבים את נרה, בלי שיחבלו בכרם אותם שואלים קטנים מחבלי כרמים, אבל הכרם כרם, התורה תורה והנר נר. ברור שמי שרוצה להתחבר, מי שרוצה להיות שייך לזה בכלל, להצטרף לזה באיזה אופן שהוא, צריך קודם לכל להעמיד את עצמו על הבסיס הנכון, להעמיד את עצמו על האלף בית הנכון, להבין שאנחנו משתמשים באלף בית של שואלים כדי להבין דברי תורה. אז אנחנו מצטרפים לאותם שיניים חדות ועקומות שהם מחבלים בקרב. האלף בית הנכון, את האלף בית הנכון קודם כל, כן, האלף בית הנכון הוא צריך להיות אחרת מהאלף בית הלא נכון, זה בוודאי. לא ייתכן שיהיה אלף בית אחד גם לזה וגם לזה, גם לכרם וגם למחבלים, לא ייתכן. באלף בית אחד זה לא נלמד, אין אלף בית משותף לשני הדברים גם יחד. אם מנסים להעלות על הדעת שיש כזה אלף בית משותף, פירוש הדבר שאנחנו נמצאים באלף בית של השואלים, זה לא ייתכן. האיחוד של שני האלפה בטות האלה זהו האיחוד של כלל ישראל עם בנות מואב. אמרנו כבר פעם, אבל יש ישראל בשיטים. שוטה נקרא כך. זה כתוב בראשונים, כתוב בעצם בחזל עצמה. שוטה נקרא כך משום שהוא מוציא את עצמו מחוץ לשיטה. דוגמת הדס שוטה, אם נמצאים כולם על קרן אחת, כולם יוצאים מקנה אחד, זה נקרא שהוא נמצא בשיטה. שוטה זה נקרא שהוא מוציא את עצמו מחוץ לשיטה, זה נקרא שוטה. המילה שוטה כתוב מפורש בחז"ל, היא אותה, אותו מושג כמו סתו, איש כי תסתה אשתו. כתוב בסין, אומרת הגמרא, אין אדם עובר עבירה מהפסוק הזה אלא אם כן נכנסה ברוח שטות. זאת אומרת, שטות עניינה בלשון הקודש כסטייה, סתו שטות עניינה סטייה, הליכה הצידה. וישב ישראל בשיטים ויחל העם לזנות אל בנות מואב, כך זה היה. עמון ומואב, אומרת הגמרא, הם תרי שיבה ובישי של ישראל, שני שם עליהם, אומרת רוח הקודש, הוי על כל שכני הרעים, הם השכנים הרעים של כלל ישראל, עמון ומואב. אותה צרה צרורה שהיא עצתו של בלעם, שהיא נשארה, נשאר ממנה לדורות משהו. מה שנשאר ממנה לדורות זה החדירה של אותו שואל לאותו קרב, עקף את אותו מלאך שעמד במשעול הכרמים. אנחנו עזר, אנחנו סייענו לו בזה, זה עשה זמרי. וכך נכנסו השואלים וכך נכנסה מואב אליהם. כך אנחנו עזבנו את הגדר מזה וגדר מזה, גדר מזה וגדר מזה, זה הכוונה שגם מפה וגם מפה, מכל צד, זה כתוב אותו דבר, מכל צד אפשרי. כשעזבנו את הגדר מזה וגדר מזה, כתבו לנו על צד זה כתיבה אחרת ועל הצד הזה כתיבה אחרת, ישנה גם הכתיבה הזאת, אבל מי יודע, רוב הצדדים הם כבר לא נושאים את הכתיבה הנכונה. מי יודע איזו כתיבה נכונה היום, מי יודע כבר, כאן כתוב משהו אחר, כאן כתוב שום משהו, יש כזאת אפשרות, יש כזאת אפשרות, כל מיני כתיבות ישנה, כל מיני כתיבות ישנה, אין גדר מזה וגדר מזה, לא כתוב אותו דבר מכל צד, יש צד כזה, יש צד הפוך. השואל נקרא כך על שם המסלול, על שם המהלך, על שם הדרך, משאול הכרמים, השואל נקרא על שם המשאול, או המשאול על שם השואל, זה לא חשוב. בכל אופן הם נקרא, הם זהים. השואל נקרא כמו שכך כתוב בחז"ל, הרי כאן זה מה שאומרים חז"ל. כל המילה משאול פה היא כתובה, והמילה הזאת מתכוונת לשואל. כלומר במילים אחרות, השואל הוא מסלול מסוים, זו דרך מסוים, זה משאול מסוים. כך כתובה מגילת איכה, וכך ניתנו לנו דברי התורה שאומרים את החורבן, כך הם ניתנו בצורת אלפית ללמדנו שמה שנחרב באמת אצלנו, או שורש החורבן, זהו האלפית שנחרב, האלפית, התורה שניתנה בחפבית אותיות, אותם חפבית אותיות שהם הבסיס לקליטה של דברי תורה, לקליטה של דברי תורה כראוי, לא לקליטה כזאת של כמו שכתוב שם ברמב"ם בהלכות תלמוד תורה, לא קליטה כזאת, אלא קליטת אמת, קליטת נהירה של תורה. הבסיס לקליטה הזאת הוא שנחרב, ועל ידו נחרב העולם. זה מה שבעצם רצינו לבאר היום. המבנה של דבר הוא נקלט קודם כל לפני קליטת תוכן, לפני שקולטים את תוכנו של דבר, אז קולטים את צורתו, את מבנהו של הדבר. מגילת איכה, המבנה שלה, לפני התוכן, מה שכתוב בפנים זה דברי התורה, אבל המבנה שלה הוא א', היא בצורת א', כך היא ניתנה. זה הדבר שנתפס ראשונה, כמו שהא' נתפס ראשונה לפני תוכן. כאן נמצאת ראשית החורבן, ראשית החורבן פה. אם אנחנו רוצים לדעת מה נחרב באמת, וממנו הכל נחרב, שורש החורבן הוא בחורבן א' ב' האמיתי.